שין נון סעיף קטן ג' הוא מתייחס לדברי הטור, לא לדברי השולחן ערוך. בטור כתובה הלכה מחודשת: עשה שליח לשחוט לו בשבת, והשליח שחט בשבת. כתב הרמב״ם שהוא חייב. נסביר. יש הגמרא לומדת שבתמיכה ומחירה, אף על פי יש לנו כלל שאין שליח זר עבירה, יש כמה פרשיות בתורה שהן יוצאות מן הכלל. אחת הפרשיות שיוצאת מן הכלל, ראינו כבר, זה תמיכה, בתמיכה עם אדם, או מחירה. אדם עושה, אדם גנב, גנב בהמה, ועשה שליח לשחוט אותה, הדין הוא שהגנב יהיה חייב בשחיטת השליח. כן? אז בתמיכה יש שליחות לדבר עבירה. כן? ריבוי מיוחד, הגמרא לומדת מפסוק, יש מחלוקת, אין זה פסוק, אבל מכל מקום לומדים מפסוק שבתמיכה יש שליחות לדבר עבירה. עכשיו, השאלה היא, מה הדין כשהגנב מבקש משוחט שישחט לו בשבת? יש פה עכשיו שני איסורים. איסור אחד זה איסור שבת, ואיסור שני זה התמיכה. אז ביחס לתמיכה יש ריבוי שיש שליחות לדבר עבירה, אבל כאן יש חילול שמצטרף כאן אל התמיכה איסור נוסף, שעליו לכאורה אנחנו, לגבי אדם שעושה שליח מבקש מיהודי אחר שיעשה חילול שבת, אנחנו לא נחייב את המשליח בגלל שהוא עשה בשליחותו, כי אנחנו רואים אין שליח לדבר עבירה. מה הדין כשמצטרפים פה שני איסורים? אני עושה שליח, אני מבקש מהשליח שישחט לי את הבהמה שאני גנבתי בשבת. האם במקרה כזה נאמר יש שליחות לדבר עבירה או אין שליחות לדבר עבירה? אז הוא מביא שהרמב״ם פסק להלכה בהלכות גניבה, לא בהלכות שבת. הרמב״ם פסק להלכה בהלכות גניבה שעשה שליח לשחוט, את הטור מצטט, זה לשונו, זה הכל ציטוט מהטור, עשה שליח לשחוט לו בשבת, והשליח שחט בשבת, כתב הרמב״ם בהלכות גניבה שהוא חייב. והמשנה למלך פרק ג' מגניבה כתב השאלה היא מה הכוונה עשה שליח לשחוט לו בשבת. הוא ביקש מהשוחט שישחט וזה יצא במקרה בשבת, או שהפירוש הוא לא, הוא ביקש מהשוחט שישחט בשבת. אז המשנה למלך אומר שאם המשנה למלך כתב שאם עשה שליח בפירוש לשחוט לו בשבת, אין שליח לדבר עבירה. מדוע? כמו שאמרנו, יש פה שתי איסורים. יש פה איסור אחד של התמיכה, שלגבי האיסור הזה נאמר יש שליח לדבר עבירה, אבל נכנס פה איסור נוסף, שחיטה בשבת. שחיטה בשבת זה איסור דאורייתא. ואם אדם עושה שליח לשחוט בשבת, לא גנב, סתם אדם עושה שליח לשחוט לו בשבת, אז אין המשלח חייב. כן? דברי הרב ודברי התמיד דברי מישורים, אין שליחות לדבר עבירה. אז מה יהיה כאן? אומר המשנה למלך, אם עשה שליח בפירוש לשחוט לו בשבת, אין שליח לדבר עבירה. דנאי דמי רבי בתמיכה שליח לדבר עבירה, אבל כל זה בתנאי שלא יתערב עמו איסור אחר והיין שם. כל זה בתנאי, אולי מישהו יביא את הרמב״ם, נראה את הרמב״ם בפירוש. נראה את המשנה למלך. זה מנזיקין, רמב״ם מנזיקין. כן, תודה. כתוב ככה. מדויק ברמב"ם, תראו את הלשון של הרמב"ם. הרמב"ם אומר, עשה שליח, לשון הרמב"ם, זה פרק ג' הלכה ו', כשהרמב"ם מביא את ההלכה הזאת, אומר הרמב"ם כך, עשה שליח לשחוט לו, ושחט לו השליח בשבת. הרי הגנב חייב, מדויק ברמב"ם, מדויק את הלשון, עשה שליח לשחוט לו, ושחט לו השליח בשבת. הרי הגנב חייב בתשלומי הבאה וחמישה. שהרי זה הגנב לא עשה, עבון מיטת בית דין. וכבר ביארנו שהשוחט על ידי שליח חייב בתשלומים. כותב על זה המשנה למלך, או, אז המשנה למלך דייק מלשון הרמב"ם. וממילא זה הופך להיות קושייה על הטור. אתם מבינים? איך הטור מצוטט אצלנו? הקצות שיטט את הטור. בטור שם, זה לשונו. עשה שליח לשחוט לו בשבת, והשליח שחט בשבת. כתב הרמב״ם שהוא חייב. אומר המשנה למלך, תקרא את הרמב״ם, תראה שאתה, זה לא בדיוק מה שהרמב״ם כתב. ברמב״ם כתוב כמו שדייקנו, כמו שנהג המשנה למלך. עשה שליח לשחוט לו, ושחט לו השליח בשבת. הוא ביקש מיהודי שישחט לו את הבהמה. היהודי ישחט לו בשבת, אבל את זה הוא לא ביקש ממנו. הוא ביקש ממנו שישחט, לא אמר לו מתי. בטור כתוב, הלשון של הטור, כמו שהיא מצוטטת כאן בקצות, עשה שליח לשחוט לו בשבת, והשליח שחט בשבת. אז אומר המשנה למלך, אומר המשנה למלך, מדקדוק דברי רבינו זל נראה לי, דווקא בשעשאו שליח, עשתה שישחט לו, והלך השליח ושחט בשבת, אז הוא שחייב הגנב בתשלומי ארבעה וחמישה. אבל אם עשה שליח שישחט לו בשבת, זאת אומרת, אם הוא מבקש מהשליח שישחט לו בשבת, אז הוא לא עושה אותו סתם שליח. אני מבקש ממנו שישחט לי בשבת. כן? במקרה כזה זה סיפור אחר, אומר המשנה למלך. אבל אם עשה לו שליח שישחט לו בשבת, והלך השליח ושחט בשבת, פטור מתשלומי ד' ו-A. במקרה כזה באמת הוא יהיה פטור. למה? כי אין שליח לדבר עבירה. אתה ביקשת ממנו שישחט לך בשבת. אין שליח לדבר עבירה. אומר המשנה למלך ותמה, זאת אומרת, כמו שהוא, המשנה למלך מדקדק. מה החילוק באמת? למה, מה, הרמב״ם דייק מאוד, אבל באמת מה יסוד החילוק? מה זה משנה אם אני עושה שליח שישחט לי בשבת, או אני עושה שליח שישחט לי והוא שוחט בשבת? בסופו של דבר בתמיכה יש ליחות לדבר עבירה. מה זה משנה? למה כאן נגיד שהמשלח יהיה פטור? פטור הכוונה על התמיכה. במקרה שהוא עשה שליח לשחוט לו בשבת, הוא פטור על התמיכה. במקרה שהוא עשה שליח לשחוט לו, והוא שחט לו בשבת, הוא חייב על התמיכה. מה זה משנה? אז אומר המשנה למלך כך, בתמה, משום דמה שמתחייב הגנב בשחיטת השליח, המשנה למלך אומר, הסברה, מה הסיבה? מה הסיבה לחלק? ותמה משום דמה שמתחייב הגנב בשחיטת השליח חידושו שחידשה תורה. זאת אומרת, הדין הזה שיש שליח דבר עבירה בצליחה, אילולי התורה הייתה אומרת, היינו אומרים, אין שליח דבר עבירה. אתה לא תהיה חייב על ידי עבירה שמישהו אחר עושה בשבילך. מה זה שונה מכל התורה? באה התורה ואומרת, לא, כאן יש, התורה חידשה חידוש. היא הוציאה את הפרשה של צליחה מהכלל. אז הוא אומר, דה בכל התורה כולה קיימנן, אין שליח דבר עבירה. אלא דשני תליחה ומחירה דגל יקרא, דאיתה על ידי שליח. וכיוון דחידושו, אין לנו אלא איך שלא נצטרף איסור אחר בשליחות זה. דלא עשאו שליח, כי אם על התליחה. אבל איך דה עשאו שליח שישחט בשבת, שמלבד איסור התליחה, איקה איסור שבת, ולגבי איסור שבת פשיטה שאין שליח דבר עבירה, אך אינה מניין התביכה לא נעשה שלוחו. אומר המשנה למלך, אומר, לכאורה מה שהמשנה למלך מתכוון לומר, יש פה חידוש בתורה, בדיני תביכה, שיש שליחות דבר עבירה מתביכה, אבל אין לך בו, אין לך חידושו. רק כשהעבירה היחידה היא עבירה של התמיכה. אז באה התורה וחידשה שיש שליח לדבר עבירה. אבל אם מצטרפת עבירה נוספת, כאן נגיד, התורה לא חידשה. החידוש הזה נאמר בתנאי, את החידוש הזה של התורה, שבתמיכה יש ליחוד לדבר עבירה, זה באופן שהעבירה היא עבירה יחידה. אבל אם מצטרפת עוד עבירה, שלגבי הקיים הכלל הרגיל, אין ליחוד לדבר עבירה. אז כאן התורה לא חידשה את הדין הזה. זה חידוש, כיוון שזה חידוש, אין לך בו אלא חידושו. עכשיו, הוא מביא לזה, העניין הוא שהמשנה למלך הביא לזה ראייה מהרמב״ם. לכאורה זה רמב״ם מפורש, ולפי זה באמת הדיוק של לשון הרמב״ם היא מאוד מדויקת. קודם כל, עצם הדיוק ברמב״ם, זה כבר דיוק. התור לא יתיק את הרמב״ם כמו שהוא כתוב. אבל הרמב״ם אומר את היסוד הזה במעילה. הרי עוד פרשה שהגמרא אומרת בקידושין, שיש כמה יוצאים מן הכלל, אבל בשם שליחות, ראינו את זה כבר, אבל בשם שליח לדבר עבירה, אבל במעילה יש שליח לדבר עבירה. זאת אומרת, אם בעל הבית עושה שליח, והשליח עושה את רצונו של בעל הבית ומוציא חפץ של הקדש לחולין, בעל הבית יהיה חייב, אבל מישהו לא עשה. בעל הבית יהיה חייב בקרן חומש ואשם. ראינו, זה גמרא מפורשת. אז היא יוצא מן הכלל. בא הרמב״ם ומחדש, מה יהיה הדין? מפורש ברמב״ם, אם יצטרף לאיסור המעילה איסור נוסף. אז אומר הרמב״ם, הוא מעתיק את הלשון שלו. כלומר, הוא ראיה לזה ממה שכתב רבינו בפרק ז' מלכות מעילה, וזה לשונו. באמת דברים אמורים, בשהיו החתיכות מקודשי בדק הבית, אבל אם היו בשר עולה וחיות סבו, ואת אני אגיד מה שמדובר שם, הרמב״ם שם מדבר על אדם, בא אורח לאדם, אדם שולח שליח לאכול בשר של הקדש, בשר קורבן, שאסור לאכול אותו משום שצריך להעלות אותו על המזבח. בשר עולה אסור באכילה אפילו לכהן. בשר עולה עולה על המזבח, העולה כולה, עולה כליל, עולה כולה על המזבח. אדם כיבד אדם אחר בבשר של עולה. אז אנחנו עכשיו דנים לכאורה בשני איסורים. איסור אחד זה האיסור לעלות עולה, לאכול בשר עולה. יש איסור לאכול בשר עולה. ואיסור שני, מעילה. לכאורה, אם האיסור הוא איסור מעילה, המשלח צריך להיות חייב. לכאורה, אם האיסור הוא איסור מעילה, המשלח צריך להיות חייב. אומר הרמב״ם, המשלח לא יהיה חייב. למה? כי פה נצטרף איסור אחר לאיסור מעילה. איסור אכילה של בשר עולה. ואיסור אכילה של בשר עולה, אין בו שליחות לדבר עבירה. אז כותב הרמב״ם בלשון שלו, באמת דברים אמורים, בשהיו החתיכות, כתבנה חתיכות הבשר, שהוא שלח אותו לאכול, מקודשי בדק הבית. אבל אם היו בשר עולה וכיוצא בו, לא מעל, אלא האוכל בלבד. שהרי הוא חייב באיסור אחר יתר על המעילה. ובכל התורה כולה, אין שליח לדבר עבירה, אלא במעילה לבדה שלא יתערב עם האיסור אחר. הרמב"ם מדייק, בכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה, אלא במעילה לבדה שלא יתערב עם האיסור אחר. זאת אומרת, החידוש הזה של התורה, שבמעילה יש שליחות לדבר עבירה, זה שלא יתערב עם האיסור אחר, אבל אם יתערב איסור אחר, החידוש הזה לא נאמר. כן? אז יש מקום מדייק בלשון הרמב״ם, מה הוא כתב, שבכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה. אנחנו יודעים שיש עוד פרשיות, זה באמת קושייה שהאחרונים עומדים עליה. אבל בכל מקום, עצם היסוד מובן מאוד. וממילא זה מסביר את הרמב״ם כאן. ברור. היסוד הזה מסביר גם את הרמב״ם כאן. אז הרמב״ם דייק. הרמב״ם דייק, עשה שליח לשחוט לו, ושחט לו השליח בשבת. ברור, לשון הרמב״ם מאוד מדויקת. זה הערת המשנה למלך. טוב, זה גם בזה סיימנו. הלאה. סעיף קטן ד' בקצות. כתב בשו"ת הרשב"א. כן? מביא עכשיו הקצות תשובת הרשב"א. כתב בשו"ת הרשב"א. חלק ג' סימן קופיות זה לשונו. שאלת, שאלת את הרמב״ם, הרשב"א פונה אל השואל, שאלת מי שגנב בעדים, כן, מי שגנב בעדים והשיב את הגניבה קודם קודם שתבעו בבית דין, והשיב את הגניבה קודם שתבעו בבית דין, אם משלם כפל אם לאו. מתגנב, גנב והחזיר את הגניבה לפני שתבעו אותו, האם הוא ישלם כפל או לא ישלם? לכאורה יש לנו דין פשוט שנקרא מודה בקנס פטור. אם אדם מודה בקנס, הדין הוא שהוא פטור, פטור מכפל, נכון? לכאורה כאן הוא לא רק הודה, הוא החזיר את הגניבה, החזיר את הגניבה לפני שתבעו אותו בבית דין. אז השואל שאל את לכאורה לא מובן את השאלה, השואל שאל את הרשב"א לכאורה את, מה השואל שואל? יש דין מודה בקנס פטור, מה יהיה הדין אם הוא לא מודה? הוא מחזיר לפני שתבעו אותו, הוא מחזיר את הגניבה. אומר לו הרשב"א כך, לא, זה חלק מהשאלה, שאלת מי שגנב בעדים, כאן גנב בעדים, יש עדים שהוא גנב, מי שגנב בעדים והשיב את הגניבה קודם שתבעו בבית דין, זאת אומרת עדיין עדים לא באו, אם לא תבעו אותו גם לא היו עדים, אם משלם כפל אם לאו, אם תמצא לומר שזה דבר ברור שאינו משלם כפל, מדוע? משום דאשר ירשיעון אלוהים כתיב, כמו שהגמרא דורשת, ולא במרשיע את עצמו, כן? ותו, או מה שאמרנו, הוא לא גרוע, הוא לא גרוע ממודה, הרי מודה בקנס פטור. ותו, זה לא גרם, הוא אומר בבית דין גנבתי, ובאו עדים שגנב שהדין הוא שהוא פטור. אם גנב בעדים, או, אז מה הייתה השאלה? השאלה הייתה אם גנב בעדים ואמר החזרתי, מהו? גנב בעדים ואמר החזרתי, מהו? מי מאמינן לי או לא? אני אסביר מה השאלה. מה השאלה? הרי כשאדם אומר גנבתי, הדיון של השואל היה אם הוא היה אומר גנבתי לפני שבאו עדים, הוא היה פטור מלשלם כפל. הוא היה פטור משלם כפל, מודה בקנס, ואחר כך באו עדים, הדין הוא שהוא פטור. גם אם באו עדים אחר כך, הוא יהיה פטור. רק כך אנחנו מוסקים להלכה. אבל היהודי הזה בא ואמר שתי דברים. הוא אמר גנבתי והחזרתי. גנבתי והחזרתי. ואחר כך באו עדים. עכשיו, והשואל דן, האם הוא חייב, אז מה הדיון? מי מאמין עליה או לא? ואם תמצא לומר דמאמינה לאח גנב מתחייב בכפל לעולם, אם נגיד שמאמינים לו, את מה פירוש מאמינים לו? מאמינים לו משום שהרי לכאורה כשהוא הודע, הוא הודע והיה לו מיגו, הוא יכול היה לו להודות. המדובר הוא, עוד פעם לא לשכוח, מדובר בגנב בעדי, אם הוא היה בא ואומר גנבתי הוא היה פטור, היה פטור מכפל. אם הוא היה אומר גנבתי, הוא היה צריך לשלם קרן, והוא היה פטור מכפל. אבל הוא לא בא ואמר גנבתי, הוא בא ואמר גנבתי והחזרתי. אם לא היו באים עדים אחר כך, אם נניח שלא היו באים עדים, פשיטה שהוא פטור. הרי אדם שאומר גנבתי והחזרתי, הוא פטור, אין לנו עדים שהוא גנב בכלל. אלא מה? הבעיה היא שהפטור שלו נובע מצד הפה שעשה, הוא הפה שהתיר. הרי אם הוא היה אומר גנבתי ולא היה אומר החזרתי, היו אומרים לו, כפל ודאי שאתה לא חייב. למה? אי אפשר לחייב אותך, אין עדים, פרט למרשיע את עצמו. אלא לפחות תחזיר את הגניבה. אם הוא היה אומר גנבתי, היינו אומרים לו, תחזיר את הגניבה. את מה שגנבת אתה צריך להחזיר, הודעת בעל דין כמאה עדים. אבל הוא בא ואומר, גנבתי והחזרתי. הפה שעשה הוא הפה שהתיר. הפה שאמר שהוא גנב, הוא גם אומר שהוא החזיר. אז לכאורה הוא פטור, לא רק מכופר. הוא פטור גם מהקרן. אלא מה, הבעיה מתחילה, אבל אם אחר כך יבואו עדים, אז לכאורה כבר אין הפה שעשה. זאת אומרת, מתי כל עוד אין עדים, אז אני אומר, הפה שעצר הוא הפה שהתיר. אבל ברגע שיבואו עדים ויעידו שהוא גנב, אז כבר לכאורה הנאמנות שלו כבר, הנאמנות שלו כבר בטלה, משום שכבר אין הפה שעצר. עד היום היית נאמן, משום שהפה שעצר הוא הפה שהתיר. אין לי עדים שאתה גנבת, אז אתה נאמן לומר שהחזרת. אבל עכשיו יש עדים שגנבת. אז נכון שלחייב אותו כנס, כפל, אי אפשר. אבל לכאורה נגיד כבר אין הפה שעצר. על כל מקום, מה הוא אומר? אומר השואל. עוד פעם? כפל כי הוא הודע.
אבל הוא
הודע שהוא גנב. הוא הודע שהוא גנב. אדם הודע שהוא גנב. נכון שאתה מעיר הערה, לכאורה, מתי ההודעה פותרת? כשהוא מודה והוא מתחייב על סמך ההודעה. אבל כאן הרי הוא לא מתחייב, שהרי הוא טוען שהוא שילם. בסדר, אבל מכל מקום אני יכול לשמוע שגם אם יבוא עדים אחר כך, אני יכול להגיד, הייתה פה הודעה. כיוון שהייתה פה הודעה, נכון שההודעה היא לא הייתה הודעה מחייבת, כיוון שהוא טען טענת פטור מיד אחריה, והפה שעשר הוא הפה שהתיר. אבל מכל מקום הוא הודעה, הוא הודעה שהוא גנב. אז לכאורה, במקרה כזה, אני יכול להבין שכפל את הכנס הוא לא יהיה חייב, אפילו אם יבוא עדים אחר כך. אבל לכאורה, הפה שעשר יש לו כל עוד אין עדים, ברגע שיש עדים כבר אין הפה שעשר. כן? אז מה הוא אומר? אני אקרא את הלשון של הרשב"א. מה הלשון של השואל? אם גנב בעדים ואמר החזרתי, מהו? מי מאמינים לי או לא? האם מאמינים לו בטענת החזרתי או לא? ואם תמצא לומר דמאמינים לי, אם תרצה לומר שמאמינים לו, למה מאמינים לו? כי אמרתי, הפה שעשר הוא הפה שהתיר. הפה שעשר הוא הפה שהתיר. ואם זה לומר דמאמינים לי, אך גנב מתחייב כפל, יש לו קושייה לשואל. האח גנב מתחייב כפל לעולה, שהרי כל גנב מרשיע את עצמו, שהרי יכול לפתור את עצמו ולומר, החזרתי. שהרי כל גנב מרשיע את עצמו, האמת הוא שואל, לכאורה, כל גנב מרשיע את עצמו, שהרי כל גנב יכול לפתור את עצמו, אני אסביר. הכוונה של השואל לכאורה היא כזאת, בא גנב ואומר גנבתי. אנחנו מדברים על גנב שאמר גנבתי והחזרתי, אבל מה יהיה הדין אם גנב לא אמר גנבתי והחזרתי, בא גנב ואומר גנבתי? במקרה כזה אנחנו אומרים שהדין הוא שזה נקרא מודל לקנס. זה נקרא מודל לקנס, ומודל לקנס רק כבר עדים פתור. מודל לקנס רק כבר עדים פתור. אז מה שאל השואל? אם תמצא לומר דמאמינים לי, האח גנב מתחייב כפל לעולם, שהרי כל גנב מרשיע את עצמו, שהרי יכול לפתור את עצמו ולומר החזרתי. לכאורה לא ברור מה הוא שואל. מה פה שכל גנב מרשיע את עצמו? הרי ממה נפשך? חיוב כפל לא יכול להיות אם גנב בא ואמר גנבתי לפני שבאו עדים, אז גם אם יבואו עדים הוא פטור. האפשרות היחידה של לחייב גנב היא רק כשבאים עדים קודם ומעידים שהוא גנב. אז מה הוא שואל? מה הוא שואל? אם הוא יגיד גנבתי, הוא יודע אחרי שבאו עדים, אז למה שיהיה פטור מכפל? שרי כל גנב מרשיע את עצמו, שרי יכול לפתור את עצמו ולומר החזרתי. אולי הוא מתכוון לומר, השואל מתכוון כך. רגע אחד, אולי הוא מתכוון לומר דבר כזה. אני אתן דוגמה, אז תבין. הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה, הגמרא בשבועות. מביאה מחלוקת בשאלה, מה הדין המלווה את חברו? המלווה את חברו בפני עדים. אדם שהלווה את חברו בפני עדים, האם הוא נאמן לומר פרעתי או לא נאמן לומר פרעתי? אז יש שתי דעות בגמרא. יש דעה שאומרת שאף שהלווה לו בפני עדים, אם הוא טוען שהוא פרע, הוא נאמן. הוא לא צריך לפרוע לפני עדים. יש דעה שאומרת, המלווה את חברו בעדים צריך לפרוע בעדים. אם הוא איתם פרעתי, הוא לא יהיה נאמן רק אם הוא יביא עדים. להלכה אנחנו מסכים שהמלווה את חברו בעדים אין צריך לפרוע בעדים. זאת אומרת, גם יש עדים שהלוויתי לך, אבל אם אתה בא אחר כך וטוען, החזרתי, אז אתה נאמן, זה נקרא כופר בכל. אתה מוציא מחברו, עליו הרי, אני צריך להוכיח שאתה לא פרעת. אתה נאמן בטענת פרעתי. גם מי שהלווה את חברו בעדים, נאמן הלווה לומר שהוא פרע. עכשיו, השאלה, אני מבין שזאת שאלת, שאלת השואל את הרשב"א. השואל שואל כך, הרי מה ידי? גנב בא והודה שהוא גנב, רק הוא טוען, גנבתי והחזרתי. גנבתי והחזרתי. עכשיו, אז אני אמרתי שפה לכאורה יש הפה שעשה והוא הפה שהתיר. אבל הוא מבין כנראה שאפילו אם אחר כך יבואו עדים, אפילו אם אחר כך יבואו עדים, כן, אז הוא יהיה להם, העדים רק יעידו, מה הם יעידו? שהייתה גניבה. העדים יעידו שהייתה גניבה. אבל הוא נאמן לי טון החזרתי. נאמן לי טון החזרתי. נכון שהייתה גניבה. אבל נאמן לי טון החזרתי. אז מה השאלה שלו עכשיו? אז הוא אומר, ואם תמצא לומר דמאמינן לי, האח גנב מתחייב בכפל לעולם, שהרי כל גנב מרשיע את עצמו, שהרי יכול לפתור את עצמו ולומר החזרתי. אני אסביר, למה זה נקרא מרשיע את עצמו? הרי יש עדים שגנב. יש עדים שגנב. אז אומר, השואל מבין, הרי אם הוא מודה, אם גנב מודה, אחרי שבאו עדים ואמרו שהוא גנב, הוא מודה שהוא גנב, הרי גם אם יש עדים שגנבת, דומה הדבר למלווה את חברו בעדים, שאינו צריך לפרעו בעדים. הוא נאמן עיתון שהוא החזיר. זאת אומרת, בהלוואה, המלווה את חברו בעדים, אם הוא טוען פרעתי, הוא נאמן. אבל מישהו הלווה לו בעדים. מה יהיה הדין בגניבה? יש עדים שאתה גנבת. אבל אתה עכשיו בא לבית דין ומודה, אתה אומר, נכון, אני גנבתי, אבל אני החזרתי. אז השואל מבין שהפטור שלו, הפטור שלו, בטענת גנבתי והחזרתי, זה לא בגלל שיש הפה שעשר, זה בגלל שהוא נאמן לטעון, אחרי שיש לדין שהוא גנב, הוא נאמן לטעון שהוא פרע. הוא נאמן לטעון שהוא החזיר. נכון, הרי העדים לא מעידים שהוא לא החזיר. העדים מעידים שהוא גנב, אבל הם לא מעידים שהוא לא החזיר. אז הוא נאמן לומר, החזרתי. שואל השואל, אם הוא נאמן לומר, החזרתי, אז יוצא כך, שכשבאים עדים ואומרים, לא נגנב, הוא לא מכחיש אותם. הוא אומר, נכון, הוא מודה. אז אנחנו רגילים לומר, זה מודה אחרי שבאו עדים. מודה אחרי שבאו עדים, ודאי שהוא חייב כפל. אז שואל השואל, אבל למה הוא חייב כפל? הרי יכול היה לטעון החזרתי. גם אם באו עדים שגנבת, אתה נאמן, אתה תודה בבית הדין שגנבת, אבל יכול היית לומר החזרתי. אם היית אומר החזרתי, היית נאמן. אז אני רוצה שאלה, למה מחייבים אותך? לא בגלל העדים. לא העדים חייבו אותך, אלא אתה חייבת את עצמך. בזה שאתה לא טענת, החזרתי. הרי היה לך מיגו לטעון החזרתי. אם היית טוען החזרתי, היית נאמן. לא היית נפטר. אם היית טוען החזרתי, היית נאמן. זאת אומרת, אי אפשר היה לחייב אותך כפל. למה? גם את הגניבה אפשר היה לחייב אותך. כי הגונב בעדים נאמן לטעון שהוא החזיר. אז יוצא כשהוא לא טוען שהוא החזיר, מדוע הוא חייב? רק בגלל שיכול היה, הרי יכול היה לומר החזרתי. אז מי מחייב אותו לשלם למעשה את הגניבה? הוא עצמו. אם הוא עצמו חייב לשלם את הגניבה מחמת עצמו, זה מרשיע את עצמו. אתם יודעים, הוא שואל פה, השואל שואל שאלה מתוחכמת, הוא שואל כך, הרי כל השאלה שלו בנויה על הנחה. ההנחה שעליה הוא מתבסס, גנב, גם כשיש עדים, נאמן לומר החזרתי. יש לו נאמנות. זה כמו המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפרעו בעדים. אין צריך לפרעו בעדים, הפירוש הוא נאמן לי, טוב החזרתי, פרעתי את ההלוואה. אז מבין השואל את הרשב"א, אם ככה, גנב שבאים עדים ואומרים שהוא גנב, והוא מודה. אין לך גנב שמשלם כפל. אין לך גנב שמשלם כפל. כי הוא מרשיע את עצמו. למה הוא מרשיע את עצמו? שהרי אם היה מודה שגנב, והיה אומר החזרתי, הוא היה נאמן. הוא היה נאמן. אז למה אתה מחייב אותו לשלם? ואשר הוא לא אמר החזרתי. אז הוא חייב את עצמו. אם הוא חייב את עצמו, אז זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, הטענה שהוא טוען, זה טענה לכאורה נגד כל הדין הפשוט לנו. יש לנו הרי דין פשוט. אנחנו רגילים לומר, מודה מכנס, אחר כך באו הדין פטור. אדם לא יכול לחייב את עצמו מכנס. אבל אם באים לדין, והוא מודה, אז ודאי שהוא חייב, כי העדים מחייבים אותו. שואל השואל, מה פתאום? העדים לא מחייבים אותו, הוא מחייב את עצמו. עכשיו יש לו יכולת לטעון החזרתי. אז זה שהוא לא טען החזרתי, למעשה בזה הוא חייב את עצמו. ברור, זה החושייה של השואל. הנה, אני אקרא את זה עוד פעם.
מה זה קשור לתחילת השאלה
שלו? לא, זה קשור לתחילת השאלה, בגלל שבקרה שאלה הוא מניח הנחה. אני אקרא את זה עוד פעם, אני אקרא ואסביר. כל השאלה שלו מבוססת על הנחת יסוד. מה היא הנחה? אני אקרא ואסביר. הנה, הוא אומר כך. שאלת, מי שגנב בעדים והשיב את הגניבה קודם שתבעו בבית דין, היא משלם כפל אם לאו. אם תמצא לומר שזה דבר ברור שאינו משלם כפל, למה לא? כי אשר ירשיעו אלוהים כתיב, כאן לא, הוא יחזיר לפני שחייבו אותו. הוא יחזיר, אשר ירשיעו אלוהים כתיב, מי משלם כפל? איזה גנב משלם כפל? גנב שבית הדין מרשיע אותו. כאן הבית דין לא הספיק להרשיע אותו, הוא יחזיר לפני שתבעו אותו בבית דין. ותו, הוא לא גרוע ממודד. זה לא גרוע, לא גרע, הוא אומר לבית דין גנבתי, הוא בא עדים שגנב שהוא פטור, אם הוא יחזיר, זה יותר מהודעה. אז שואל השואל, אם גנב בעדים ואמר החזרתי מהו, מי מאמנינה לו או לא, אז מה הספק שלו? אני מסביר את הספק. הוא מבין כך, למה שהוא יהיה נאמן אם גנב בעדים לומר החזרתי? כי פועל פה דין המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפרוע בעדים. אותו דבר אני אומר, הגונב בעדים, אין צריך להחזיר לו בעדים. מה הכוונה אין צריך להחזיר לו בעדים? אם הוא יטען החזרתי, גם אם יש עדים שגנבת, אבל אם אתה טוען שהחזרת, אתה נאמן. אז לכן, אם גנב בעדים ואמר החזרתי, מהו? מי מאמנין עלי או לא? אם תמצא לומר דה מאמנין עלי, למה מאמינים לו? משום ש... גם אם הוא גנב בעדים, הוא נאמן לטעון שהוא החזיר. לכן מאמינים לו. אז שואל השואל, אם זה הדין, שגנב בעדים, נאמן לטעון החזרתי, אז אין לך מציאות שגנב יתחייב בכפל. כי אם יש עדים, והוא מודה שהוא גנב, הוא לא טוען החזרתי, הוא מודה שהוא גנב. אז לכאורה, יכול היה לטעון החזרתי. אם יכול היה, ואם היה טוען החזרתי, הוא היה נפטר. הוא היה נפטר. מדוע הוא היה נפטר? משום שיש לו נאמנות, איתו נחזרתי. אז בזה שהוא לא טען נחזרתי, למעשה הוא חייב את עצמו. בעובדה שהוא הודע שהוא גנב, והוא לא טען נחזרתי, למעשה הוא הרשיע את עצמו. ואם אין יכולת לאדם להרשיע את עצמו, כמו שזה גזירת הכתוב, אז גם כשיש עדים, איך הוא חייב כפל? זה שאלת השואל. ואם תומה, אומר לו, אולי נגיד, מצאתי ציור שיכול להיות שעל ידי עדים הוא יהיה חייב. וגם כשהוא לא איתן החזרתי. איך? באים עדים ואומרים, אנחנו ראינו שהוא גנב, ועד היום הוא לא החזיר. הם עדים שני דברים. ראינו שהוא גנב, ועד היום הוא לא החזיר. אז גם אם הוא יודע שהוא גנב, הוא לא מרשיע את עצמו. העדים מרשיעים אותו. כי הם אומרים, לא ראינו שהוא החזיר. כל הזמן היינו איתו יחד. הוא לא החזיר. כן? ואם תאמר שלא זז היד העדים מתוך ידו, קשי עד איתנה. קשה לו ממשנה מפורשת. מה המשנה? גנב על פי שניים, וטבח ומחר, טבח על פי עד אחד, או על פי עצמו, כן? אז הדין הוא שהוא חייב בכפל ופטור מתמיכה ומכירה. שגם זה המודה שלא יחזיר, מרשיע את עצמו. הרי מה כתוב שם? גנב על פי שניים וטבח על פי עד אחד או על פי עצמו. כתוב במשנה שהוא חייב בכפל. מה פירוש טבח על פי עד אחד או על פי עצמו? הרי אתה אומר שכדי לחייב אותו כפל צריכים העדים להעיד שלו זזה ידה מתוך ידו. הנה, זזה ידה מתוך ידו. גנב על פי שניים וטבח על פי עד אחד או על פי עצמו. הרי יכול להיות שהוא טבח על פי עד אחד או על פי עצמו. הרי השניים האלה היו איתו כל הזמן, עם העדים שלו. לא ראינו ש... הרי עוד פעם, מה השואל השואל? האפשרות היחידה להגיד שגנב יתחייב בכפל זה שהעדים יעידו לא רק שהוא גנב, אלא הם יעידו גם שהוא לא יחזיר. יש משנה מפורשת שמחייבת בכפל גם כשהעדים לא אומרים שהוא לא יחזיר. הנה העדים, איך יכול להיות שהוא טבח על פי עד אחד? הרי העדים אומרים שהוא לא יחזיר. משהו שבשעת הפתיחה היה רק עד אחד, או אפילו לא היה עד אחד. מה פירוש טבח על פי עד אחד או על פי עצמו? יש רק עד אחד שהוא טבח, או הוא מודה שהוא טבח. אז העדים מעידים שהוא גנב, אבל הם לא מעידים שהוא לא יחזיר. זה, 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 זה קושיית השואל. תשובה. מה עונה הרשב"א על השאלה הזאת של השואל? תשובה. כל שבאו עדים והעידו בבית דין שגנב, אומר הרשב"א, אינו יכול להיפטר מתשלומי כפל שכבר נמצאת הגניבה בעדים. ומכל מקום אפשר שיהיה נאמן לומר החזרתי, וכדעת מקצת רבותיי נשמתם עדן, שאמרו שהגוזל את חברו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים. זאת אומרת, עוד פעם, נחזור על השאלה כדי שנבין מה שהרשב"א מחדש. כמו שאמרתי, הנחת השואל הייתה שהנאמנות של גנב לומר החזרתי בנויה על העיקרון של שהתחדש בסוגיה שהמלווה את חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים. זאת אומרת, גם אם נתתי לך הלוואה בעדים, יש לך נאמנות לטעון החזרתי, פרעתי את ההלוואה. אותה נאמנות קיימת גם בגנב, שיש עדים שהוא גנב, הוא נאמן לומר שהוא החזיר. הוא נאמן לומר שהוא החזיר. וממילא, לפי זה, שאל השואל, אם ככה אין לך ציור שגנב יתחייב. האפשרות היחידה שגנב יתחייב כפל, אם ככה, היא רק שבאו עדים ואמרו שלא זז בידה מתוך ידו, שהוא לא יחזיר. אחרת, למה? כי אחרת טען השואל, הוא מרשיע את עצמו. אומר הרשב"א, לא נכון. קודם כל, ההנחה שהנחת, אפשר לקבל אותה. וזה מחלוקת ראשונים. אז הרשב"א אומר, מקצת מרבותיי באמת סוברים, שהגונב בעדים, אין צריך להחזיר לו בעדים. במילים אחרות, מי שגנב בעדים או גזל בעדים, נאמן לטעון שהוא החזיר את הגזלה, החזיר את הגניבה. נו, אבל אם כך שאל השואל, אז לכאורה אין ציור של חיוב כפל, כי הפשט יהיה תמיד שבאים עדים והוא מודה שהוא גנב, הוא מרשיע את עצמו. אז אומר הרשב"א כך, שימו לב. אני אקרא את זה קודם כל לפנים. תשובה. כל שבאו עדים והעידו בבית דין שגנב אינו יכול להיפטר מתשלומי כפל שכבר נמצאת הגניבה בעדים, וזה לא עומד בסתירה למה שאתה הבנת. ומכל מקום אפשר שיהיה נאמן לומר החזרתי, וכדעת מקצת מרבותיי נשמתם עדן, שאמרו שהגוזל את חברו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים. אבל מה? ומכל מקום, אין נאמנותו בחזרתה, בחזרה. מה שאל השואל? הרי אם הוא נאמן לטעון החזרתי, יוצא שכשהוא מודה שהוא גנב, והוא לא טוען החזרתי, הוא חייב את עצמו. אומר לו הרשב"א, לא נכון. הוא לא חייב את עצמו. בזה שהוא לא טען החזרתי. ההנחה שלך לא נכונה. מי חייב אותו? בכפל? אומר, ברגע שבאים עדים, שמעידים שאתה גנבת, עוד לפני שאתה הודית או לא הודית, עוד לפני, כשבאו עדים והעידו שפלוני גנב, נקודה, הוא כבר חייב כפל. הוא כבר חייב כפל. עצם הדעת העדים על כך שהוא גנב, היא כבר מחייבת אותו בכפל. אז הוא אומר, ומכל מקום, אין נאמנותו בחזרה פותרתו מן הכפל. שהכפל תלוי בהדעת העדים. ברגע שיש עדים שהעידו, יש חיוב כפל. וכמו שאינו נאמן לומר, אחר שבאו עדים, כבר הודיתי לו על הגניבה קודם שבאו עדים, אילו, לפתור את עצמו מכפל, כך אינו נאמן בטענת החזרתי. זאת אומרת, הרשב"א מדמה את זה. הרשב"א אומר, כמו שאתה מבין, מה יהיה הדין? באו עדים, שהעידו, כן? שהעידו שפלוני גנב. העידו שפלוני גנב. אז הגנב הזה עומד בבית הדין ואומר, יפה מאוד שבאו עדים שהעידו שאני גנבתי, העדים באו היום. אבל אני הודיתי לו אתמול הודיתי בבית דין שאני גנבתי. הוא יהיה נאמן? אז אומר הרשב"א, פשיטה שהוא לא יהיה נאמן. פשיטה שהוא, אם הוא יביא, ויש מקום לדון, מה יהיה הדין באמת אם הוא יודע בבית דין קודם? אבל ראינו כבר קצות שאומר שהודעה בבית דין אחד לא פותרת בבית דין אחר. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה. אין נאמנות לאדם לומר שהייתה הודעה לפני שבאו עדים. הגנב שיטען בבית הדין אחרי שבאו עדים. כל הכבוד שהבאת עדים, אבל אני כבר הודיתי קודם. הוא יהיה נאמן? פשיטה שהוא לא יהיה נאמן. אז אומר הרשב"א, זאת אומרת, נסביר, מה הטענה שלו שהוא טוען הודיתי קודם? אם הודיתי קודם, אז אני מרשיע את עצמי. ואם אני מרשיע את עצמי, זה מודה מכנס רק אחבר עדים. אז העדים האלה לא יכולים לחייב אותי. אז אומר הרשב"א, אין דבר כזה. אתה לא נאמן לומר שאתה הודית קודם. אין לך נאמנות. אז אותו דבר אומר הרשב"א, מה אתה טוען שהחזרת? הרי מה הטענה הודיתי קודם? כשהוא טוען הודיתי קודם, מה הטענה? אז כבר עדים לא יכולים לחייב אותי. עדים לא יכולים לחייב אותי. אז אומר הרשב"א, גם כשהוא טוען, הרי העדים באים היום, והם העדים שאתה גנבת. מה אתה טוען? אני גנבתי, אבל אני החזרתי. אז מה הכוונה אני החזרתי? אם החזרתי, החזרתי לפני שבאו עדים. זה הטענה. הוא אומר, נכון, גנבתי והחזרתי. אבל מתי החזרת? החזרתי לפני שבאו עדים. אז העדים לא יכולים לחייב אותי. על זה אין לך נאמנות. אין לך נאמנות לומר שאתה החזרת לפני שבאו עדים. על זה אין לך נאמנות. כמו שאין לך נאמנות לומר שהודית לפני שבאו עדים, כן? על זה אין לך נאמנות. גם אין לך נאמנות לומר שהחזרת לפני שבאו עדים. אותה סיבה עצמה. על זה אין לך נאמנות. הגנב שעדים חייבו אותו, אחרי שבאו עדים הוא נאמן לומר שהוא ביצע את פסק הדין והחזיר את הגניבה. זה יש לו נאמנות. אבל כשהוא טוען גנב, הוא מודה, הוא טוען גנבתי והחזרתי, למעשה הוא טוען שהוא החזיר לפני שבאו עדים. במילים אחרות, העדים כבר לא יכולים לחייב אותו. זה הטענה. אז זה אין לו נאמנות. זה מה שאומר הרשב"א. אומר הרשב"א, ואל תטמע ותאמר שזה תלוי בזה, ואם נאמן שהחזיר, כבר אמנתו על ההודעה, ואם נאמן שהחזיר, כבר האמנתו על ההודעה, שאין זה תלוי בזה. שהרי מצינו כיוצא בו, מעניין. הרשב"א אומר, הוא הולך עכשיו בכיוון ההפוך. עוד פעם, איך המהלך של הרשב"א? הרשב"א אמר ככה, כמו שאתה מבין שהוא לא נאמן לטעון, באמת, אחרי שבאו הדין שהוא גנב, הוא לא נאמן לטעון שהוא הודה קודם בבית דין, וממילא העדים כבר לא יכולים לחייב אותו, באותה צורה הוא גם לא נאמן לומר שהוא החזיר כבר לפני שבאו העדים. הרי כשהוא טוען את גנבתי והחזרתי, הוא אומר למעשה, החזרתי לפני שבאו העדים. על זה אין לך נאמנות. שואל הרשב"א, אולי נאמר להפך. שכמו שהוא נאמן לומר, האמת, מי אמר לך? אולי הוא נאמן לומר גנבתי והחזרתי, וממילא גם הוא יהיה נאמן לומר, גנבתי והודיתי לפני שבאו העדים. הוא מנסה לומר, מי אמר? מי אמר? אני מדמה את טענת גנבתי והחזרתי למי שטוען, עודיתי לפני שבאו העדים. אולי באמת הדין הוא הפוך, שבאמת בגנבתי והחזרתי הוא נאמן, וממילא גם אם הוא טוען, עודיתי לפני שבאו העדים, אולי הוא גם כן יהיה נאמן. זה שואל הרשב"א. אז אומר הרשב"א, אל תגמה ותאמר שזה תלוי בזה. ואם נאמן שהחזיר, כבר האמנתו על ההודעה, אז הוא אומר שאין זה תלוי בזה, שהרי מצינו כיוצא בו בשלושה שישבו לקיים את השטר. וכתוב ככה, הגמרא בכתובות אומרת, שלושה שישבו לקיים את השטר, וקרא על אחד מהם, אם עד שלא חתמו, זה לשון הברייתא, מעידים עליו וחותם. מי שחתמו, אין מעידים עליו. זאת אומרת, שלושה דיינים שישבו לקיים שטר. יש דין קיום שטרות, וקיום שטרות צריך להיות לפני בית דין. אז שלושה דיינים ישבו לקיים את השטר, ופתאום באו שני עדים ואומרים, אחד מהם הוא גזלן. אחד מהשלושה דיינים האלה הוא גזלן. קרא הרב על אחד מהם. שני הדיינים האחרים מעידים עליו. זאת אומרת, הם יכולים להעיד עליו כל עוד הם לא חתמו. אבל אחרי שחתמו, הם כבר נוגעים בעדות. יש פה נגיעה. למה? משום שאחרי שחתמו, פירושו של דבר, יש פה בידים שאחד מהם הוא פסול. אז זה פוסל את כל הבידים. אז זה כבר מעידים על עצמם, אז זה אין להם נאמנות. אז כל עוד שלא חתמו, אז זה לא בידים בכלל. אנחנו צריכים לדון אם אפשר להאמין או אי אפשר להאמין. אז אם קרה הרע על אחד מהם, מעידים עליו, הם יכולים להעיד עליו. אבל אחרי שחתמו, אומרת הברייתא שאי אפשר. אז עכשיו נראה מה הרשב"א רוצה. מה הרשב"א מוציא מהברייתא הזאת. אז הוא אומר כך, שהרי מצילו כיוצא בו, בשלושה שישבו לקיים את השטר, ומוקי בערעור דגזלנותה, מי שמערער טוען שאחד הדיינים הוא גזלן, ומעידים עליו שחזר בתשובה. זאת אומרת ככה, גזלן באמת פסול אדום. גזלן פסול אדום, פסול להעיד. אבל הם לא מעידים שהוא לא גזל. יצא הרב גזלנות על אחד מהם, שהוא גזלן. הם מעידים שהוא עשה תשובה. גזלן שעשה תשובה, קשר לדון וקשר להעיד. מעידים עליו שחזר בתשובה, אבל הוא נאמן להכשיר את עצמו, אף על פי שהוא נאמן לגבי הממון לומר החזרתי, אבל הוא נאמן להכשיר, אבל הוא נאמן להכשיר את עצמו. אז הוא נאמן להכשיר את עצמו, הרי אתה צריך את העדות שלהם. רגע, אף על פי שהוא נאמן לגבי הממון לומר החזרתי, צריך לומר אולי אינו נאמן להכשיר את עצמו. רגע, הוא הדין והוא הטעם בזה שהוא נאמן על הממון, אבל אינו נאמן על הכפל, כיוון שבאו עדים שגנב ולא להכשיר את עצמו. אז זאת אומרת אינו נאמן, אבל הוא אינו נאמן צריך להיות. יש פה טעות בציטוט של הרשב"א. צריך לומר, אבל הוא אינו נאמן להכשיר את עצמו. ככה זה נראה. טוב, בקיצור, אנחנו בלי נדר, נפסיק כאן, נראית, בפעם הבאה תביאו את תשובת הרשב"א בפנים, נראה את הלשון שלו בפנים, אז נוכל לראות בדיוק מה הוא אומר. בלי נדר.